שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור נתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום שלישי, ה-17 במאי 2023. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ״ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבנק הבינלאומי מפרסם תוצאות לרבעון הראשון של שנת 2023, ומפרסם רווחי C, שנובעים בעצם מגידול בפעילות, מעליית הריבית השקלית והדולרית. אנחנו רואים פה רווח נקי של 631 מיליוני שקלים, עם תשואה על ההון של 23.6%, גידול ב-96% מהרווח ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של 18% מהרווח ברבעון הרביעי. אם אנחנו עוברים לעמוד הבא, אנחנו רואים שבעצם בכל השנים האחרונות אנחנו ממשיכים תהליך של צמיחה והתייעלות. אנחנו רואים פה צמיחה בתיק האשראי, רואים פה 3.25 שנים עם 30% צמיחה בתיק האשראי, 11.6% בשנה האחרונה שמסתיימת ברבעון הזה, ו-2.2% ברבעון הראשון של השנה הזאת. אנחנו רואים צמיחה מרשימה גם בפקדונות, כאשר יש לנו 22.4% ב-3.25 שנים, 12.6% בשנה האחרונה ו-3% ברבעון הראשון של השנה. עמוד 5, אתם רואים בעצם במבט מלמעלה את הנתונים העיקריים. קודם כל אנחנו רואים את הרווח הנקי שדיברנו עליו קודם לכן, 631 מיליוני שקלים, עם גידול בהכנסות של 45%, גידול בהכנסות המימון של כמעט 70%, וגידול בהכנסות מעמלות של 1%, אנחנו נראה את המספרים בהמשך. צמיחה יפה מאוד באשראי לציבור, 11.6% בשנה, 2.2% ברבעון הראשון של השנה, וממוצע בשנת רבעון מול רבעון, 13.7%. צמיחה בפקדונות הציבור של 3% ברבעון ו-13% בשנה שהסתיימה בסוף הרבעון הזה. צמיחה בפקדונות הפרטיים, שזה מאוד חשוב להמשך בעצם עקרית הנזילות של הבנק, רואים פה צמיחה גם ברבעון וגם בשנה. אנחנו ממשיכים להתייעל, הרבעון הזה ההתייעלות היא באה בעיקר מצד ההכנסות, כאשר היחס היעילות נמצא ב-42.6%, שיפור לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יחס הנזילות של הבנק גבוה, הוא גבוה גם ממה שהיה ברבעון הראשון אשתקד וברבעון הרביעי, ועומד על 131%. הבנק ממשיך בעצם לצבור לעצמו רזרבות גם בעון. אנחנו רואים יחס אלימות הון ראשוני של 10.55%, יותר גבוה מסוף השנה, כלומר יש פה עלייה, נמוך יותר מהרבעון המקביל אשתקד, מהסיבה שפשוט צמחנו הרבה באשראי, ואנחנו רואים איך בעצם מסוף שנה קודמת אנחנו מגדילים את אלימות ההון של הבנק, ואנחנו נמצאים בפער של 1.3% מיחס ההון הנדרש. והבנק ממשיך לצמור גם מסך המאזן, וכמובן תוצאה של כל מה שאמרתי קודם לכם. אם נסתכל בעמוד 6 של תמצית דוח רווח והפסד של הבנק לרבעון הראשון של 2023, אנחנו רואים ראשית עלייה בהכנסות המימון, גידול של 71.5% בהכנסות המימון, גידול של 68.6% בהכנסות המימון מריבית ושאינה מריבית, כאשר הגידול נובע גם מגידול בפעילות וגם עליית הריבית. הריבית השקלית עלתה בין שני הרבעונים ב-3.82%, הריבית הדולרית ב-4.4%, וזה השפיע כמובן על גידול בהכנסות המימון של הבנק. הבנק רשם הוצאות בגין הפסדי אשראי של 72 מיליון שקלים, הוצאה בשיעור של 0.25%. אנחנו נראה ניתוחים בהמשך, אבל כל ההוצאה נובעת בעצם מההפרשה הקבוצתית, יש הפרשה ספציפית שלילית, כלומר הכנסה, בעצם גביית חובות, אנחנו פשוט הגדלנו את ההפרשה הקבוצתית, כדי לשמור בעצם קריות ביטחון לעתיד, הכנסות מעמלות גדלות ב1%, סך הכל ההכנסות כמו שראינו, גידול של 45.3%, ההוצאות גדלות ב5.9%, זה נובע בעיקר מגידול בחלק של מענקים והוצאות מיוחדות בשכר, וכן גידול בגין הוצאות מחשוב וטכנולוגיה. הבנק ממשיך לעשות צעדים רבים על מנת לשמור על רמת הוצאות שהיא מתאימה ליציבות מול הגידול כמובן המהותי בהכנסות. הרווח שהשפיע על, על חברות המצונפות זה בעצם הרווח מרווחי קל, אנחנו רואים גידול של 48 מיליוני שקלים, זה גידול בעצם שעיקרו רווח חד פעמי ממכירת הבניין של קל בניכוי והוצאת בגין אופציה, בסופו של דבר רוב הגידול 48 מיליוני שקלים שזה בעצם משפיע ב1.8% על התשואה להון, מגיע בעצם מרווח שהוא מיוחד בחברת קל. סך הכל הרווח הנקי, כמו שראינו קודם לכן, גדל ב-95.8%. אם אנחנו מסתכלים על הסעיף של הכנסות מימון מריבית ושאינה מריבית, ראינו שהם עלו בסביבות 70%, כאשר הסיבה העיקרית זה גם גידול בפעילות וגם כמובן עליית הריבית. גם אם אנחנו מנטרלים מתוך הכנסות המימון מריבית ושאינה מריבית את הפעילות שאיננה שוטפת, בעיקר שיערוך ורווחי נוסטרו, אנחנו רואים גידול של 72% ברווח המימוני מפעילות שוטפת. אם מנטרלים אגב את הפוזיציה המדדית, אנחנו מגיעים אפילו לגידול של 74%. אני מזכירה שבין שתי התקופות המדד כמעט ולא עלה, מה שגדל כן זה הפוזיציה המדדית. עכשיו ברור שזה משקף תמיכה גבוהה של הריבית ברבעון הראשון של שנת 2023 של מעל לאחוז לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2022. ברור גם שככל שהריבית תמתן את התמיכה וגם היא תהיה יותר גבוהה, אז ההשפעה על ההכנסות תלך ותרד. אתם רואים את זה לפי דוח ה-NII. אתם רואים שהעלייה של 1% בריבית קדימה תביא לגידול שנתי של בסביבות 100 מיליון שקל בהכנסות המימון, שזה מספר נמוך יותר כמובן ממספרים קודמים ונובע בעיקר מגובה הריבית הקיימת במשק. הכנסות מעמלות אנחנו רואים פה ברבעון הראשון של 2023 גידול של 1% לעומת הרבעון הראשון של 2022. אם נשווה את הרבעון הראשון של 2023 לעומת הרבעון שקדם לו, הרבעון הרביעי של 2022, אנחנו רואים גידול כבר של 6.5% בהיקף העמלות, 24 מיליוני שקלים. כלומר, בעצם רואים שיפור יפה בעמלות ברבעון הראשון לעומת הרבעון הקודם. אנחנו רואים גם שבכל סוגי העמלות הבנק הבינלאומי צומח, וזה נובע מתמיכה בפעילות, גם בניהול חשבון, גם בכרטיסי אשראי, גם בחדרי עסקאות, הפרשי המרה, וגם בעסקי מימון שזה ערבויות בתחום האשראים. הירידה היחידה שקיימת היא ירידה בעמלות משוק ההון, וזה נובע ממצב שוק ההון, בעצם ממצב השווקים. השווקים ירדו, הצטמצמו המחזורים, הצטמצמו תיקי הלקוחות, ולכן רואים ירידה. לפי מה שראיתי עד עכשיו היא הירידה הנמוכה במערכת הבנקאית. אבל בהחלט למעט הנושא של שוק ההון, שהתבטא אולי בכיוון הפוך, בגידול בהכנסות במימון בצורה מאוד מהותית, שאר הסעיפים מראים תמיכה יפה בפעילות של הבנק. התמיכה מתבטאת גם בתיק האשראי לציבור, אנחנו בעמוד 9, סך הכל תיק האשראי של הבנק עלה בשנה האחרונה 11.6%, יתרות האשראי הממוצעות עלו ב-13.7%, וברבעון הראשון האשראי עלה ב-2.2%. הבנק ממשיך לשמור על מדיניות אשראי מידתית, ואתם רואים גם את התמהיל האיכותי והמבוזר של תיק האשראי, כאשר האשראי לפרטיים מהווה כמעט 50% מהתיק, ויש לנו מדיניות אשראי מידתית. כשמסתכלים על מגזרי הפעילות, אנחנו רואים עלייה של 2% באשראי לפרטיים, כאשר ברבעון עצמו אנחנו רואים בערך איזון, זה לא שהבנק לא רוצה לתת אשראי, אלא שהציבור עצמו מקטין את דרישת האשראי שלו עקב עליית הריבית, מממש תיקי ניירות ערך ומחזיר הלוואות, כלומר המגמה הכללית היא מגמה של פחות צמיחה באשראי ללקוחות פרטיים, אותו דבר גם לגבי הלוואות לדיור. אנחנו רואים שעסקים קטנים וזהירים ירידה בשנתי, עלייה קטנה ברבעון הראשון, ועסקים גדולים ובינוניים, שם ממשיכה הצמיחה באשראי, כאשר בשנה, רבעון מול רבעון אנחנו רואים עלייה של 38.6%, וברבעון הראשון עלייה של 7%, עסקים גדולים ובינוניים יחדיו. לבנק תיק אשראי איכותי, מבוזר היטב, ורואים את זה גם, זה מתבטא היטב גם בשיעורי הפרשה להפסדי אשראי. אפשר לראות ששיעור ההפרשה להפסדי אשראי ברבעון הראשון הייתה 0.25%, אבל בפועל כשמסתכלים על הנתונים, יש לנו בעצם החזר הפרשה, כלומר הכנסה להפסדי אשראי בגין הפרשות פרטניות, והבנק בעצם ממשיך ליצור לעצמו קריות ביטחון, לתקופות שאולי עלולות להיות פחות טובות. יש עכשיו חוסר ודאות מאוד גבוה לגבי המצב המקרו-כלכלי בעתיד. אנחנו מדברים גם על אי-ודאות בתנאים הכלכליים בעולם וגם בישראל. זה נובע גם מעליית הריבית המאוד חדה והריבית הגבוהה שכבר לא חווינו כמוה מעל ל-15-16 שנה. גם התפתחו בתנאים הגיאופוליטיים בעולם, הנושא של המלחמה באוקראינה וגם בעצם הגיאופוליטיים כאן בישראל, וגם ההסתברות להאטה כלכלית. במצב כזה, בנק צריך לשמור לעצמו קריות ביטחון, וזה בדיוק מה שעשינו במהלך הרבעונים הקודמים וגם ברבעון הנוכחי. אנחנו רואים שסיכון האשראי הבעייתי של הבנק הוא בירידה. סך הכל האשראי הבעייתי ירד בשנה האחרונה ב-7%. האשראי הבעייתי לא צובר, זה בעצם האשראי הבעייתי היותר מסוכן, הוא בעצם ירד ב-18%. אגב, ברבעון הראשון רואים עלייה קלה באשראי הבעייתי הכולל, מאחר ובעצם לקחנו מהלכים יותר שמרניים בסיווג חובות עקב התקופה, אבל יחד עם זאת האשראי הבעייתי הלא צובר לא עלה גם ברבעון הראשון של 2023. אנחנו רואים שקריות הביטחון שיצרנו בהפרשות מעלות בעצם את קרית הביטחון של מ-1.14 ל-1.16, זה בעצם יחס ההפרשה להפסדי אשראי לסך האשראי, והיחס בעצם שמראה את טיב תיק האשראי של הבנק הבינלאומי הוא יחס ה-NPL, זה יחס שמייצג בעצם את יתרת החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום, שזה בעצם החובות שהן ברמת סיכון יותר גבוה לאשראי לציבור, ואנחנו רואים שהיחס הזה הוא אפילו יורד ברבעון הראשון של 2023, כמה שזה יותר נמוך זה יותר טוב, ולפי מה שראיתי לפחות בשנה, כלומר בדוחות שפורסמו בדצמבר, זה היחס הנמוך ביותר במערכת. ובאמת במהלך כל השנים האחרונות, כולל משברים שהיו בעבר, הבנק הבינלאומי בשיעור ההוצאות שלו, מפגין בעצם את איתנות תיק האשראי שלו, את המידתיות שלו, ורואים בעצם שבמהלך כל השנים אנחנו הקו הצהוב, הבנקים אחרים זה הכחול, אנחנו רואים ששיעור ההפרשה בבנק הבינלאומי הוא נמוך מזה של המערכת. הבנק הבינלאומי יש לו התמחות חזקה בכל הנושא של wealth management, ניהול כספי הלקוחות, וגם כמובן כל ההתמחות בשוק ההון ששם אנחנו מובילים. אפשר לראות שגם בתקופה הזאת הוא ממשיך לצבור פקדונות של הציבור, כאשר אנחנו רואים שסך הפקדונות של הציבור עלו ב-12.6% בשנה, ברבעון ב-3%, ופקדונות הלקוחות הפרטיים עלו אף הם באופן יפה של 6.4% בשנתי ו-1.6% ברבעון. שיעור העו"ש שאיננו נושא ריבית, כמובן מסך הפקדונות, הולך ויורד ככל שהריבית עולה. תיק הפקדונות של הבנק הבינלאומי הוא תיק מבוזר היטב, כאשר בעצם מעל ל-60% זה לקוחות פרטיים ועסקים קטנים וזהירים, זה מראה שזה מכיל הרבה לקוחות בפיזור גדול, ואת האיתנות של הבנק גם בנושא של הפקדונות. הבנק ממשיך עם איתנות פיננסית גבוהה, אחד הדברים החשובים לנו, יחס אלימות ההון של הבנק עליו עומד על 10.55%, אתם רואים פה בהשוואה לסוף השנה, כאשר הפער מעל הנדרש רגולטורי הוא 1.31%, יחס ההון הכולל הוא 13.86, זה גם 1.36% מה שנדרש, יש לנו מספיק הון כולל גם לשנים הבאות, יחס כיסוי הנזילות עומד על 131%, גם פה יש עלייה לעומת סוף השנה, 31% מעל מה שנדרש, ובכלל גם אחד מהיחסים הגבוהים במערכת. יחס פקדונות לאשראי גם הוא גבוה, כלומר את הנזילות של הבנק עומד על 146%, גם כאן אחד היחסים הגבוהים במערכת אם לא הגבוה בהם. יחס המינוף עומד על 5.15, הוא אפילו ירד קצת, אבל הוא לא ירד בגלל משהו מסוכן, הוא ירד כי בעצם סך המאזן של הבנק עלה בגין הפקדונות. אם אנחנו מנטרלים מתוך יחס המינוף את הכספים שמופקדים בבנק ישראל, אנחנו מגיעים ליחס שעומד על 7%, שהוא בהחלט יחס גבוה. האיתנות מתבטאת כמובן בדירוג הבנק, הבנק נמצא בדירוג של AAA במעלות, במדרוג, ב-A2 במודיס, שזה הדירוגים הגבוהים במערכת הבנקאית, יחד עם הבנקים הגדולים, ואיכות האשראי של הבנק, כמו שאתם יודעים ודיברת על זה קודם לכן, מדיניות אשראי מידתית ואיכות תיק אשראי טובה ואיתנה. מה השפיע בעצם על השינוי באלימות ההון? אז אנחנו רואים קודם כל שיחס אלימות ההון של הבנק בתחילת השנה היה 10.42%. אנחנו רואים בעצם ירידה באלימות ההון עקב המשך גידול בנכסי הסיכון, כלומר המשך גידול באשראי, שזה כמובן מאפשר לבנק להמשיך לצמוח, חלוקת הדיבידנד שהייתה ברבעון הראשון, אין שינוי כמעט בקרן ההון הזמין למכירה, זה עומד בערך למספר דומה למה שהיה בסוף השנה, גידול קטן, גם אותו דבר לגבי הנושא של הצד של התחייבויות לעובדים, ואנחנו רואים שאחת הסיבות הגדולות לשיפור לעלייה באלימות ההון זה כמובן הרווח הנקי בתקופה. סך הכל ההון העצמי של הבנק הבינלאומי נכון ל-31 למרץ עומד על 10,888,000,000 שקלים, שזה גידול של 329,000,000 שקלים מתחילת השנה. הבנק ממשיך לחלק דיבידנדים ותשואות הדיבידנד של הבנק הייתה והינה גבוהה גם בהשוואה לכל המערכת. אתם רואים פה את תשואות הדיבידנד של הבנק בשנים האחרונות וברבעון הראשון של 2023, עם תשואה דיבידנד של 6%. מיטב ידיעתי זו התשואה הגבוהה במערכת בשנה הקודמת וגם ברבעון הזה. בהתחשב בכך שמדיניות הבנק מתייחסת לחלוקה שנתית, אנחנו הבנק היחיד בעצם שמדיניות הדיבידנד שלו היא שנתית ולא רבעונית, והמדיניות השנתית מדברת על עד 50% מהרווח הנקי, ועקב חוסר הוודאות לגבי מה שקורה בשווקים בארץ ובעולם, החליט הדירקטוריון היום בעצם לאשר חלוקת דיבידנד בסך של 220 מיליוני שקלים, שמהווים 35% מהרווח הנקי לרבעון הראשון של השנה. לבנק תיק נוסטרו שעומד על כמעט 20 מיליארדי שקלים, כמו שאתם רואים מהטבלה, קודם כל המחם של התיק הוא נמוך, הוא שנתיים, והמחם, ובתוך התיק הזה, בתוך ה-19.7 מיליארדי שקלים, 3.3 מיליארדי שקלים זה אג"ח המוחזקות לפדיון, הן מעוות בעצם 95%, מתוך האג"ח המוחזקות לפדיון, 95% זה אג"ח ממשלת ישראל בשקלים, ואתם רואים שגם כאן המחם הוא נמוך ועומד על 3.61 שנה. בסך הכל בתוך תיק הנוסטרו של הבנק, 92% מיתרת תיק הנוסטרו זה אג"ח ממשלות ישראל וארצות הברית, תיק מאוד שמרני ומתאים לתקופה הזאת. אני אגיד שעשינו גם תרגיל לעצמנו בעקבות כל מיני שראינו מה קורה בבנקים בעולם שכשלו, אמרנו לעצמנו בואו נבדוק אנחנו בתוך האג"ח המוחזקות לפדיון, מה היה קורה אם היינו צריכים לממש אותם עכשיו? מה בעצם ההפסד הגלום? כי אתם יודעים שלגבי התיק לפדיון זה לא נרשם לא ברווח והפסד וגם לא בהון. וסך הכל השווי ההוגן, התאמה לשווי ההוגן בגין התיק לפדיון נכון לסוף הרבעון, נסתכם ב-119 מיליוני שקלים, מספר שמהווה פחות מאחוז אחד על ההון, ומראה עד כמה גם התיק הזה הוא תיק שמרני. הבנק הבינלאומי בתוצאות שלו, שבאמת תוצאות C, ובמדיניות שלו ממשיך לשמור בעצם על החוזקות, שאתם מכירים אותם גם מהעבר, וממשיך לחזק ולצמוח בהם. קודם כל המובילות שלנו בשוק ההון, אנחנו מקום ראשון בהיקפי המסחר בבורסה בתל אביב, עם תיק נכסי לקוחות גבוה וצומח. אנחנו בנק שבעצם מתמחה במתן שירותים טיפוליים גם לשוק ההון, ואנחנו ממשיכים לפתח כל הזמן מוצרים חדשים, גם בתור banking as a service, בנושא שירותים טיפוליים לשוק ההון. ההשקעה של הבנק בחדשנות ודיגיטציה היא בכל תחומי הפעילות שלו, אני חושבת שאתם רואים את זה לפי כל הסקרים, עד כמה הבנק מוביל בתחום הזה, אבל אפילו ברבעון האחרון אנחנו ממשיכים, ברבעון אחד ממשיכים להוציא כל הזמן מוצרים חדשים, כמו הזמנה בהנפקה בפרימרקט, בתור דרך הדיגיטל, דוחות AI, שזה מוצר חדש לחלוטין, שמאפשר, אני חושבת שהוא גם בלעדי, שמאפשר ניתוח דוחות אוטומטי באמצעות בינה מלאכותית, וממשיכים לפתח גם את מערכת הייעוץ בשוק ההון, שם ייעוץ לנייד ללקוחות הפרטיים, אתם יודעים שאנחנו עושים ייעוץ החל מ-50,000 שקל, דרך Advise Me, ו-CBWise, שזה גם מוצר חדש שאלינו, שבעצם מאפשרת לנהל ולתכנן עצמאית את ההון האישי של הלקוח, זה מערכת באמת ראשונה מסוגה במערכת הבנקאית. הבנק ממשיך להוביל גם בתחומי הבנק, התחום הקמעונאי, כולל תחומי נישה שאתם מכירים אותם כבר מעבר, לקוחות עמידים, כוחות הביטחון, מורים, חרדים והסקטור הערבי דרך מסד. מה שאני יכולה לציין שאנחנו זכינו ממש לפני כמה ימים במכרז משרד הביטחון שמאפשר לנו להמשך מתן שירותים בנקאיים לכוחות הביטחון והמשך הפעלת סניפים בבסיסי הצבא לעשור נוסף ב-7 עד 10 שנים, וזה בהמשך לזכייה גם שהייתה לנו במכרז למתן שירותים בנקאיים לציבור עובדי ההוראה. אנחנו ממשיכים לחזק את כוחנו בתחומים הללו ולשמור על נתחי שוק גבוהים, וגם נכסים באמת של הבנק, נתחי שוק גבוהים גם בבנקאות פרטית, גם בבנקאות קמעונאית ועסקים קטנים. יש לנו נתחי שוק גבוהים בהרבה מפלח השוק הטבעי שלנו, בחדרי עסקאות, במתח, בניירות ערך, בסחר חוץ ובפקטורינג. הבנק מתמקצע בתחומים שהם תחומים ייחודיים, ואנחנו ממשיכים להשקיע ולפתח את כל התחום של wealth management, ניהול כספי לקוחות. מה שאנחנו רואים שהבנק מפתח במקביל גם את הקטע של, את התחום של האשראי, אבל יש לו רגל מאוד מאוד חזקה גם בתחום של הפסיבה, ואתם רואים את החוזקות בשקף הזה. אם נסכם, אז נראה שאת הדגשים העיקריים בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2023, קודם כל תשואה להון, תשואת C, 23.6%, שיפור ביחס היעילות מ-58.5% ל-42.6%, שמירה על איתנות פיננסית עם און רובד אחד שעומד על 10.55, 1.3% ממה שנדרש, יחס נזילות גבוה, יחס NPL נמוך, בין הנמוך ביותר במערכת, 0.47, גידול באשראי לציבור, וגידול כמובן כמו שראינו בפקדונות הציבור, עם תיק פקדונות מבוזר היטב, ש-61% ממנו זה לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, ועם תשואה דיבידנד, ש-6%. וזה אני מסכמת את תוצאות הרבעון, ומוכנה כמובן לעזור שאלות. תודה רבה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה. סליחה, יש שאלה?
כן,
השאלה ממיכה גולדברג מפסגות. מיכה, בבקשה.
תודה רבה, עדיף מוכר מאשר אף פעם לא. אז קודם כל שפוע על רבעון מרשים ביותר, ללא שום ספק. ויש לי רק בקשה ושאלה. בקשה, כי זה כנראה נקרא ברבעונים האחרונים שהצמדה ארכן איתנו. האם אפשר לבקש שבעתיד תדווחו קצת יותר מוקדם או תאחרו את פתיחת הוועידה? הפער בין הדיווח לבין המצגת הוא קצת קצר לאנשים כמוני, אז אם אפשר לרווח, זה נורא יבוא ויתקבל בשמחה. שאלה אחת, אלא יש לי רק, אני לא הבנתי למה הורדתם את חלוקת הדיבידנד.
קודם כל, שלום מיכה, אני אנסה לעשות כל המאמצים באמת לתת לכם יותר זמן, זה גם יום אני מבינה מאוד עמוס, אבל אנחנו כנראה בשבוע עמוס. אבל בהחלט לקחתי את בקשתך בחשבון, יושבים פה גם הצוות שעובד איתי, נחמן והצוות שלו, ואנחנו עושים את כל המאמצים. לגבי הדיבידנד, לבנק הבינלאומי יש באמת מדיניות דיבידנד, שהיא מדיניות דיבידנד שנתית. זה נותן לנו בעצם את האפשרות לבחון היטב במהלך השנה, ולהחליט כל פעם מחדש, עד סוף השנה, איזה שיעור דיבידנד אנחנו רוצים לחלק, כאשר כמובן, המדיניות הייתה ונשארה עד 50% מהרווח הנקי. אנחנו רואים חוסר ודאות בשווקים, בסביבה המקרו-כלכלית, כתבנו את זה גם באותו הסבר גם כשדיברנו על ההפרשה לחובות בעייתיים. אנחנו רואים חוסר ודאות של אני ואני מת מנכ״ל כבר 16 שנה, לא זוכרת הרבה תקופות כאלה של שילוב של גם גורמים חיצוניים וגם ריבית שעלתה בקצב כל כך מהיר בסביבה שלא הכירה ריבית גבוהה כבר מעל ל-15 שנה. ולכן בעת הזאת, בתור בנק שתמיד היינו מידתיים ושמרנים, אפילו אני יכולה להגיד, החלטנו שלרבעון הזה אנחנו נחלק 35%, שזה עדיין דיבידנד גם גבוה יותר באחוזים משני הבנקים שחלקו היום דיבידנדים, וגם דיבידנד גבוה כמספר אבסולוטי בזכות הרווחיות הגבוהה של הבנק. ונמשיך ונלמד מה שקורה בשווקים ברבעונים הבאים. אני חושבת שבתור גם משקיעים הדיבידנד הוא גבוה, ומצד שני הבנק לוקח אחריות וצובר לו יתרות הון מתוך חוסר ודאות שקיימת במשק, לא בבנק עצמו. אתה רואה, תוצאות הן תוצאות טובות, יש לנו קריות טובות להפסדי אשראי, תמיכה מאוד יפה בכל התחומים, אבל זועק לקחת אחריות. ומאחר והדיבידנד הוא שנתי, אז אנחנו יכולים לבחון כל רבעון את הנושא מחדש.
אוקיי, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה במקום הבא.
תודה.
אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
תודה רבה לכולם, והמשך יום נעים. להתראות.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.